אהלן כולם, ברוכים הבאים לאינוויסטקאסט. כאן פלג דודוביץ', שותף מייסד ומנכ״ל פרופדו, העוסקת בתחזיות בינה מלאכותית להתפתחות מחירי דירות. ואיתי אביב גרינברג, מנהל ההשקעות בחברת רנטפו, שהיא גם נותנת החסות לפרק. רנטפו היא פלטפורמה להשקעות חכמות בנכסים מניבים בנדלן, תוך שירות וניהול מוקפד מקצה לקצה. היכנסו לרנטפו.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, נזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של אינוויסטקאסט בפייסבוק. ועכשיו לפרק חדש של אינוויסטקאסט.
אהלן פלג,
מה יביב, המצב? מה קורה?
נפלא, מה איתך?
בסדר גמור.
יס, שנה אזרחית חדשה מוצלחת לכולנו, לכל
אנחנו
המאזינים.
אנחנו יושבים פה עם מסכות באולפן.
יושבים עם מסכות, מוזר, נחמד אולי, אבל קצת מוזר, מקליטים עם מסכות, מקווה מאוד שזה לא יפגע לכם בחוויית הסאונד, מאזינים יקרים.
נכון.
אבל סתם, בידינו את זה, עשינו את הבדיקות, ראינו שזה בסדר. פרק 159.
וואו.
שנייה לפני שנדבר על הפרק, בואו נציג את עצמנו.
קדימה.
יאללה.
מיטב המסורת של הפרקים האחרונים.
מיטב המסורת של הפרקים האחרונים, נכון.
לגמרי.
אני אביב גרינברג, בן 33, אוהב מאוד מאוד נדלן, אני מוביל את פעילות הנדלן של חברת רנטפו. ברנטפו אנחנו מנגישים לכם השקעות בחול שעובדות עבורכם. דיברנו על זה שאנחנו פותחים ביוסטון שוק חדש. שמנו קישור בקבוצת הפייסבוק של אינוויסטקאסט, סליחה, אם מעניין אתכם לשמוע פרטים נוספים ולקבל הנחה בדמי הניהול, אז ירשמו להרשמה הראשונית שלנו. ונהיה איתכם בקשר בקרוב מאוד. זה קצת עליי. מי אתה?
אני פלג דודוביץ', מנכ״ל ומייסד פרופדו. אנחנו נותנים תחזיות ועומדנים למחירי דירות בישראל ובקרוב גם בחול. ואני גם מרצה להשקעות נדלן במרכז להכשרת מנהלים באוניברסיטת רייכמן. גם אני מאוד אוהב נדלן, גם אני אוהב להשקיע בנדלן, אוהב לעשות נדלן בכל צורה שהיא, ללמד נדלן, חי את זה. ואנחנו מאוד מאוד אוהבים ומתים על הפודקאסט שלנו, אינוויסטקאסט, אז כיף להיפגש פה כל 50.
Yes. והיום אנחנו מדברים על מה מגדיל את התשואה השוטפת בנדלן, נכון?
לגמרי. מה מגדיל את התשואה שלנו? איזה פעולות אני יכול לבצע, בין מראש כשאני נכנס להשקעה, בין בדיעבד, תוך כדי ההשקעה, איזה פעולות אני יכול לבצע כדי להגדיל את התשואה שלי, ולהביא אותה לתשואה שהיא יותר יפה, יותר, לא יודע מה, מושכת את העין, נגיד גם בסוף שלא כל כך בטוח שזה הדבר הנכון לעשות, זאת אומרת, אנחנו לא קוראים לעשות את הדברים, אנחנו לא קוראים מה מגדיל את התשואה, ושוב, הדגש בפרק הזה הוא על תשואה שוטפת. מה שברחוב אנשים קוראים לו תשואה, שזה לא בדיוק המונח הנכון, הם צריכים לקרוא לו תשואה שוטפת, או תשואה פירותית, או
תשואת ההשכרה.
או תשואת ההשכרה.
על זה אנחנו נראים,
על זה היום יהיה הפרק. איך אני מגדיל את תשואת ההשכרה של הנכס, ולא איך אני מגדיל את תשואת ההירה, שזה כמובן משהו אחר.
יס, נתחיל?
נתחיל לגמרי, אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נציג בעצם את המקרים, את בעצם מעין סיכום של האפשרויות להגדיל את התשואה, את תשואת ההשכרה. נעבור מקרה-מקרה, נתח את זה שנייה, נסביר את זה שנייה, ומי שרוצה ככה לרשום ולהתחיל לאסוף לעצמו את הטיפים, איך הוא יכול להגדיל את תשואת ההשכרה, אז זה הזמן לעשות את זה. שוב, רק כדי להסביר, המטרה היא לבוא ולהגיד לאנשים, תראו, אם כל מה שמעניין אתכם זה הקאפ רייט, התשואה השוטפת מהנכס, זה הדבר היחיד שמעניין אתכם, ולא מעניין אתכם העליית הערך, ואתם לא באים להשקיע לטווח, לא יודע מה, אתם רוצים לקרוא את זה כנכס מניב, בלי חשיבות לעליית הערך בלבד. אז במצב כזה, הפרק הזה רלוונטי עבורכם, ואתם צריכים להסתכל בעצם על האפשרויות להגדיל את התשואה, כאל משהו לשקול אותו. שימו לב
בהמשך נדבר על המשמעויות.
המשמעויות.
נדבר
יפה, על זה אז בהמשך. זה לא אומר עוד פעם, זה לא אומר שאנחנו קוראים לכם לעשות את זה, אנחנו לא ממליצים פה דווקא להשקיע בנכסים קטנים מאוד. אבל זה כלי דרך להגדיל את התשואה. אז זה אנחנו בעצם נאפיין את המקרים האלה ונעבור מקרה-מקרה וננתח אותם.
וזה מה שנעשה בחלק הראשון והמרכזי של הפרק, ובחלק השני נדבר באמת על המשמעויות של הדבר הזה.
לחלוטין.
יאללה, אז בואו נתחיל עם החלק הראשון. תן לנו ככה מה האלמנטים שאנחנו יכולים לעשות, סליחה, כדי להגדיל את התשואה השוטפת מהשכירות.
אז האלמנט הראשון, זה להשקיע בדירות קטנות יותר. אוקיי? דירות קטנות יותר נהנות מצועת השכרה גבוהה יותר. דירות גדולות יותר נהנות מצועת השכרה נמוכה יותר. במחקר שעשינו בפרופדו ראינו, כן, יש לנו גם מערך מחקר שבעצם עושה, לוקח את הדאטה של מלא נתונים בעסקאות בישראל, בטווח זמן מאוד מאוד רחב וארוך, והוא בא ועושה את כל ההשוואות ואת העסקת מסקנות הזאת באמצעות כלי AI. וכלים סטטיסטיים שונים. אז מה שאנחנו בעצם יודעים להגיד היום, בצורה די ברורה, שככל שהדירה קטנה יותר, ככה התשואה עולה. ואם ניתן רגע דוגמה כלל ארצית, כלל ישראל, ואגב זה נכון לישראל, לארצות הברית, לאנגליה, לכל מדינה מתוקנת ונורמלית, בדרך כלל זה מה שאתם תראו, למעט חריגים אולי, ואני יכול גם תרצו קצת להגיד מה החריגים, אבל בגדול, אנחנו נראה שהתשואה הולכת ועולה ככל שהדירה יותר קטנה. בסדר? ואם אני רוצה להגיד את זה רגע במספרים כפי שראינו במחקר שעשינו, אז נגיד, התשואה הכלל ישראלית הממוצעת היום על דירה, מי יודע מה התשואה שינסה רגע לנחש בינו לבין עצמו, מה התשואה בכלל ישראל היום להשכרה? אז התשובה, 3.27%, זו התשואה השוטפת היום מהשכרת דירה בישראל.
נטו.
לא, זה בעצם השכר דירה שאני מקבל, ההכנסה.
דירה, לפני שאני משלם על זה
צורך. לפני המיסים שאני משלם, אז אין היום הוצאות.
זהו, ברוב הזה אין מיסים כי זה פטור, זה מתחת לסכום
שלה. זה ברוטו, זה לפני מיסים אם יש למישהו מס על ההשכרה, אבל בגדול זה 3.27%. עכשיו, המספר הזה הוא לדירה ממוצעת, כן? ריגרדלס לשאלה מה השטח הדירה ומה גודל הדירה. עכשיו, אם אני מנסה לחלק את זה לפי מספר חדרים, אז הנה הנתונים שמצאנו. דירות שהן דירות 6 חדרים ומעלה, דירות גדולות, אז התשואה היא 3.04%. דירות 5 חדרים, התשואה היא 3.16%. דירות 4 חדרים, 3.21%. דירות 3 חדרים, 3.41%. דירות 2 חדרים, כבר קטנות יותר, 4.13%, כבר חצינו את ה-4 ו-2 חדרים בממוצע הכלל ארצי. ודירות חדר 1, אנחנו מדברים על 5.07%, חדר אחד ומטה כמובן, כאילו ומטה זה כבר כאילו הסטודיו או ממש מיקרו דירות, התשואות כבר הממוצעות הן 5.07%, המשמעות שאם אני רוצה להפיק תשואה גבוהה יותר, בהשכרה בלבד, כדאי לשאוף לדירות קטנות יותר.
ככל שאני יורד במטרז של הדירה, התשואה פר מטר רבוע היא תהיה גבוהה יותר. זה למעשה מה שאתה אומר.
התשואה של הדירה כולה, כן, כן. תהיה יותר גדולה, בדיוק.
שזה היה גם... זאת אומרת, הנתונים דווקא די מתיישרים עם המציאות, כי אם אתה אומר שהממוצע הוא 3.27, אמרת?
כן, של כלל ישראל.
וזה בדיוק, וזה באמת, הרי רוב, דירה ממוצעת בישראל היא באזור 4 חדרים.
נכון, נכון, נכון. זה בדיוק 98 מטר, אני חושב, זה הדירה היום בממוצעת בישראל. 98 מטר.
כן. ולכן זה בהכרה את הממוצע, וככל שירדנו, אז באמת זה עלה. אבל מה, למה זה קורה? זאת אומרת, מה הגיע בזה?
המנגנון הוא מנגנון שציינו אותו לא פעם באינבסטקאסט, זה מנגנון כלכלי. שלא נלאה פה ונתחיל לחפור על כלכלה, אבל בגדול זה נקרא תועלת שלילית פוחתת. הרעיון הוא שבסוף בן אדם צריך, הדבר הכי חשוב לבן אדם, זה לשים ראש, מטבח, להכין לעצמו אוכל ולהתקלח. זה מה ש... ואתה יודע, בצרכים, זאת אומרת, בן אדם צריך שירותים, חדר שינה ומטבח. זה מה שבן אדם צריך במחיה המיידית. כל השאר זה בונוס. כמו שאומרים, קמתם הבא, כל השאר זה בונוס. אז כל דבר, כל מטר נוסף שיש לי בדירה, זה בונוס, ולכן המוכנות שהיא לשלם עליו מראש יותר קטנה. לכן זה מסביר למה המחיר למטר יורד ככל ש... כאילו המחיר למטר של דירה, שאני קונה אותה, יורד ככל שהשטח יותר קטן. זה לא מסביר למה התשואה עולה, אבל ההסבר ללמה התשואה עולה, בגלל שתסתכלו רגע מי בסוף הלקוח של בעל הדירה. הלקוח של בעל הדירה זה סוחר. סוחר, ה-willingness שלו לחיות ברמת חיים לא משובחת או לא משופעת בשטח הרבה הרבה יותר גבוה. ולכן, אתה יודע, כמו שאנשים אומרים, סליחה למילה הזאת, אבל להתקלב, אני מוכן להתקלב כדי לגור בדירה מאוד, העיקר לגור במרכז שנקין, כן? אז כשאנשים עושים את החשיבה הזאת, הם אומרים, לא אכפת לי גם לגור במיקרו דירות, כמו שאנחנו רואים, 6 מטר, 8 מטר אנשים גרים, והם מוכנים לשלם על זה שכר דירה מאוד מאוד גבוה יחסית. לכן התשואה באופן יחסי מתגמלת יותר את הדירות הקטנות, וגם המחיר לשלם עליהם בדרך כלל גם הוא הכי גבוה למטר, אבל הוא גם יותר נמוך מלכתחילה, כי זה סך הכל יותר נמוך.
סבבה, זה לגבי דירות קטנות, זאת אומרת, אז האלמנט הראשון שאנחנו אומרים זה ככל שאם אני רוצה באמת מראש מעיניי זה להגדיל את תשואת השכירות השוטפת, אז אני אכוון לדירה כמה שיותר קטנה, כמה שיותר קטנה ביחס למה שהשוק מאפשר ומה שרלוונטי לשוק, לאותו שוק שאתם משקיעים בו.
אמת.
מה האלמנט הבא?
האלמנט הבא נגזר מהאלמנט הראשון. זה דווקא יותר אינטואיטיבי אנשים, זה דירות מחולקות. למה דירות מחולקות יש תשואה יותר גבוהה? למה זה כל כך מפתה לחלק את הדירה? הרי תחשבו שנייה, בואו נעשה רגע דוגמה. נגיד לי דירת 90 מטר, בסדר? עכשיו, אם התשואה על דירת 90 מטר הייתה כמו התשואה על דירת, על שתי דירות של 45 מטר, נגיד סתם דוגמה, נגיד על 90 מטר אני יכול לקחת, לא יודע מה, 6,000 שקל בחודש, ועל 45 מטר אני יכול לקחת 3,000. אז תיאורטית, אם אני אחלק 90 מטר לשניים, אני אקבל פה 3,000, פה 3,000, סך הכל כמו 6,000 שקיבלתי ב-90. אז למה לחלק?
כי אנחנו יודעים שזה לא המצב, בגלל מה שאמרנו מקודם.
למה זה לא המצב? בדיוק בגלל מה שרגע אמרנו, הנה גם ההוכחה שלכם לנגד העיניים. 45 מטר אני כנראה אקבל יותר מ-3,000. 3,500, אפילו 4,000 אני אקבל על ה-45 מטר, ואז בעצם הסכום יהיה כבר 8,000 במקום 6,000, והנה הגדלתי משמעותית את התשואה שלי. לכן חלוקת הדירה לעוד ועוד 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 יחידות, ככל הניתן, the more the merrier, אז אני אגיע למצב שבו אני מפיק את התשואה הכי טובה. כמובן שאם הייתי יכול תיאורטית לחלק, נגיד 90 מטר ל-10 דירות של 9, התשואה שלי הייתה בשמיים. מה הבעיה, רבותיי? זה כמובן לא אפשרי תכנונית. אז כן, יש פה בעיות תכנוניות, צריך היתרים. אנחנו לא קוראים פה חלילה לחלק.
לא, אני גם לא יודע אם באמת יהיה לזה שוק לתשעה מטר רבוע.
יש שם טרנדים של מיקרו דירות בהרבה מדינות. שוב, תלוי איפה, אם אתה בחור, אז באמת לא יהיה לזה טרנד. לא יהיה לזה ביקוש, אבל במרכז, למשל פריז, במרכז לונדון, במרכז טוקיו, יש טרנדים של מיקרו דירות, שזה מין כזה, בן אדם גר באיזה בוקסה כזו קטנה, הכל מתקפל, הכל נפתח.
נכון, דירות
השולחן אוכל הוא בעצם הקרית של, של, של המיטה, כאילו דברים הזויים.
דיברנו על זה גם אגב באיזשהו פרק, לשם העולם הולך. נכון. בגלל שאנחנו יודעים שהביקוש לדיור במרכזי הערים הגדולות ילך ויעלה, ואין מה לעשות, מרכזי הערים הגדולות לא יכולו להמשיך להציע שטחים חדשים לדיור, אז ברור שלשם העולם הולך, לדירות יותר קטנות. אגב, זה גם מתכתב מה שאמרת מקודם, שהממוצע בישראל זה דירות 4 חדרים, סיכוי טוב מאוד שבמרכז, לא רק בתל אביב, בגוש דן, הממוצע בשנים הקרובות, או אולי בעשרות שנים הקרובות, ילך וירד לכיוון 3 חדרים. ואפילו פחות, אני לא יודע, כן? אבל אם, לפי המגמה הזאת, סיכוי טוב שזה יקרה. Mm-hmm. ובאמת זה הולך לכיוון של דירות הרבה יותר פונקציונליות וקטנות. דיברנו על זה גם, זה מתחבר.
נכון מאוד.
סבבה. אז מה האלמנט הבא?
האלמנט הבא זה להתרחק מהפריים לוקיישן. ככל שאני מתרחק מהפריים לוקיישן, גם ברמה באותו יישוב, וגם ברמה של לצאת אל יישובים פריפריאליים, ככל שאני מתרחק מפריים לוקיישן, תשואת ההשכרה עולה. אוקיי? זאת אומרת, תשואת ההשכרה הכי נמוכה בפריים של הפריים, במרכז של המרכז, שם תשואת ההשכרה הכי נמוכה, וזה בדיוק, אבל בדיוק 180 מעלות, ממה שרוב האנשים מורגלים לחשוב. הם חושבים, הכי טוב לקנות בדיוק ברוטשילד פינת שנקין, כי הם אומרים לעצמם, טוב, זה הפריים של הפריים של הפריים, אין טוב מזה, אבל שם דווקא התשואה הכי נמוכה.
מהסחירות,
כן. כמובן, מהסחירות. סטטיסטית, שם תהיה התשואה הכי נמוכה מהסחירות. למה זה קורה? זה בדיוק מתכתב עם הנושא שהרגע אמרנו גם שחשור לשטח הדירה וכולי. יש איזה היגיון אותם כלכלים מסוים. אני רק אנסה שנייה להסביר. ככל שאני נמצא באזור שהוא יותר מרכזי, ככה יש יותר באז לפריים לוקיישניות הזאת. על מי זה משפיע בעיקר? זה משפיע יותר על הקונים של הדירות מאשר על הסוחרים של הדירות. הסוחר זה לא כזה משנה, סוחרים, כמו שאמרתי, המוכנות שלהם. הרבה מאוד פעמים המוכנות שלהם היא גבוהה, העיקר לגור איפשהו. זה לא כזה חשוב, סוחר מוכן גם ללכת 15-20 דקות, אם צריך. לא כזה קריטי לו דווקא רוטשילד פינת שנקין, הוא יכול לגור באזור אחר של העיר.
או, שנייה, בוא רק נסביר את זה, זה לא שלא כזה קריטי לו, אבל אם אנחנו הולכים במדרג, בגלל שאנחנו נראה תולדת שולית פוחתת, ברור לנו שקודם כל לכולנו הרבה יותר חשוב שיהיה לנו את המיטה, את הבד אנד ברקפסט, את המיטה לשים בת הראש ואת המקלחת ואת המקום להכין בו את האוכל. זה הכי חשוב לנו. עכשיו, ברגע שיש לנו את זה, אנחנו הולכים הלאה בסדר העדיפויות שלנו. עכשיו, אם זה הכי חשוב לנו, על זה הכי חשוב לנו לשלם יותר כסף. זה לא שיש כאלה שיגידו לך, אני חשוב לי להיות 5 דקות במקום העבודה. מסכים, לא אומר שלא. יותר חשוב שיהיה לך איפה לישון. על זה אתה תהיה מוכן לשלם יותר כסף. ועל הגור קרוב לעבודה, זה לא קשורי.
בדיוק. אבל מבחינת הקונה של הדירה, יש הרבה יותר רצים על לקנות דירה כזאת במרכז, כי כשאתה קונה השיקולים טיפה שונים, בוא נסכים. כשאתה קונה, אתה לא רואה את עצמך כטמפורי פה. אתה רואה את עצמך כקבוע פה. ולכן אתה לוקח שיקולים שהם טיפה שונים. המוכנות שלך לשלם על רוטשילד צ'נקין יותר גבוהה מאשר המוכנות שלך לשלם על אזור הרצל, כן? ששם אתה תשלם קצת פחות. בצועה, דווקא בהרצל יותר טוב, בצועה השוטפת, צועת ההשכרה. הנה, זה בדיוק המקרים האלה שבהם קצת שיניתי, קצת השיפט למקום אחר, פחות אטרקטיבי לקנייה ומחירה, אבל דווקא יותר אטרקטיבי להשכרה. זה מין משהו כזה קאונטר אינטואיטיב קצת בשוק הנדלן, כי אנשים פשוט לא מורגעים לחשוב ככה. הם לא חושבים על זה ככה, אבל זה מה שזה. עכשיו, דו לכם, אני כמי שמסתכל, או מי שמסתכלים על נתונים, אתה, אני, שמכירים גם את השוק, לנו זה יותר ברור באיזשהו מובן, דווקא ההיגיון הכלכלי הבא. דווקא העובדה שזה לא אינטואיטיבי, זה מסביר הכי טוב את העובדה שהצועה יותר גבוהה דווקא בהרצל. למה? כי אנשים לא מורגלים לחשוב שכדאי לקנות בהרצל, ושוב, הרצל מקום נהדר, כן? אני סתם נותן זה כדוגמה בהשוואה לשנקין אחד העם, שזה כאילו המרכז של המרכז. אז לגור בהרצל, או לקנות בהרצל, נשמע לאנשים טיפה יותר, טיפה פחות אטרקטיבי מאשר לקנות בשנקין אחד העם, בואו נסכים על זה. ואז, בגלל זה שזה נשמע להם ככה, אז יש עוד הרבה אנשים כמוהם, חושבים אותו דבר, כולם קונים, עזרים הרבה ביקושים דווקא לשנקין אחד העם, ואז כאילו יש פחות אנשים שערים להרצל, ושם דווקא יכול להיות שהצועה תהיה יותר גבוהה. אז כאילו, דווקא זה עושה את השכל.
בוא נעשה את הדוגמה הזאת, היא טיפה יותר, אני לא אגיד קיצונית, אבל יותר...
סקלבילית?
כן. בוא, עזוב שנקין והרצל, סבבה, בוא ניקח את תל אביב, לעומת נערף, לעומת חדרה, לעומת צפת.
יפה מאוד.
אוקיי? אז ברור לנו שאינטואיטיבית אנחנו נגיד, וזה גם, הרי זה גם מה שהרבה כתבות פופוליסטיות משדרות, נכון? בעלי הדירות בתל אביב. ברור לנו שאנחנו נגיד אינטואיטיבית, הצועה בתל אביב היא הכי גבוהה מסחירות. הצועה שוטף מסחירות בתל אביב היא הכי גבוהה. ככל שאתה, כי אתה מרחיק, בתל אביב יש ביקוש משוגע, נכון? הרי כל דירה שאני מעמיד להשכרה, יש תור של אנשים שבאים לראות ומתקשרים אלו לפני זה כדי לשריין למקום בתור. אתה לא יכול להגיד את זה על צפת, וכנראה גם לא על חדרה, לא על כל דירה שתעמוד להשכרה. ואנחנו יודעים, בדיוק כמו שאתה אמרת, בדוגמה הזאת, סיכוי מאוד 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 גבוה, כן? אולי זה משתנה פר דירה, אבל בתמונה הכוללת, בטוח שהצועה השוטפת בחדרה תהיה יותר גבוהה מתל אביב, ובצפת תהיה יותר גבוהה משתיהן.
וזה,
בצפת היא תהיה יותר גבוהה משתיהן, וזה בדיוק מהסיבה, זה בדיוק מהסיבה שאתה אומר, כי בוא שנייה, אם לא נגיד עכשיו, אם לא נתחשב עכשיו בעון עצמי שיש לו כל מיני אדם, נשים את השנייה בצד, אני עכשיו ניגש, אני יכול לקנות דירה בכל אחד מהמקומות האלה, או זה יותר נכון, דירה אחת בתל אביב, שתי דירות בחדרה, שלוש דירות בצפת, בשביל הדוגמה, כן? אני אגיד, אינטואיטיבית, אני הולך לתל אביב, כי שם הצועה מההשכרה תהיה הכי גבוהה. עכשיו, שימו לב, שוב, יש הרבה היבטים אחרים, כן, שימו לב, שוב, יש הרבה היבטים אחרים, בפרק הזה אנחנו שנייה מדברים רק על הצועה השוטפת מההשכרה, בסדר? אבל אנחנו יודעים להגיד שהצועה משתי דירות בחדרה, שלוש דירות בצפת, השוטפת תהיה הרבה יותר גבוהה מאשר דירה אחת בתל אביב.
נכון.
וזה בדיוק מהסיבה הזאת. נכון. כי הרבה אנשים לא רוצים לגור שם. מה זה לא? הרבה אנשים, אותם משקיעים או מי שיקנה את הדירה, יגיד, אני רוצה בתל אביב. זה אומר שזה מעלה את המחיר של הדירה בתל אביב, נכון? זה הביקוש. מה שלא קורה באזורים המרוחקים יותר. היות והצועה השוטפת מהשכירות נגזרת משווי הנכס, ככל שהעלינו את המחנה, הורדנו את הצועה.
בדיוק, ו... זאת הסיבה שבגללה כל הנושא הזה של הפריפריאלי או הגרעיני ילך יותר לאיפה שיש יותר מרכז, איפה שיש יותר פריים לוקיישן, בין אם ברמת היישוב ובין אם ברמת המדינה כולה. ככל שאני מתקרב למרכז, לפריים לוקיישן, הצועה תרד, ככל שאני מתרחק מהפריים לוקיישן, הצועה תעלה. אם אני בתל אביב, אז זה בין הרצל אפילו, או בין פלורנטין, או בין, כן, שנווה שאנן למרכז תל אביב, ואם אני מסתכל ברמה הכלל ארצית, אז בין תל אביב לחדרה, ואחר כך לצפת, ואחר כך לקריית שמונה. כל בעצם נקודה, אני אראה את העלייה הזאת בצועה שוב, בהנחה שיש פה גם, לפעמים גם פריים לוקיישן מקומי, סתם לדוגמה, נגיד באזור הדרום, אז יכול להיות באר שבע, זה איזשהו פריים לוקיישן של הסביבה. אז לכן הצועה קצת תרד שאני דווקא בבאר שבע, ואולי תעלה כשאני טיפה אתרחק ליישובים שהם גרעיניים יותר ואזורים שהם מסביב.
חד משמעי.
אז זאת דוגמה לצועה שהיא יחסית גבוהה, והיא קשורה לשכונות המעטפת והיישובים הפריפריאליים.
הפרק בחסות מחירון פרופדו, מחירון הדירות של ישראל. מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל, המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס. והכל בחינם. חפשו בגוגל, מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל.
אלמנט רביעי.
אלמנט רביעי, הנה אלמנט מעניין, כי פה יש איזשהו טרייד-אוף כזה, של ירידה ואז עלייה, ואז עוד פעם ירידה, וזה דירות שהן במצב סביר, לא טוב מדי, אבל גם לא רעוע מדי. אם אתם רוצים לחלק את העולם לחמישה טיפוסים של דירות, כשחמש זה ברמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד משומר, כאילו במשופצת חדשה וכולי, אחד זה דורשת שיפוץ במיידי אתמול, בין אחד לחמש, אנחנו מדברים על האידיאלים מבחינתכם, 2-3. אוקיי? 2-3. לא אחד, כי אחד יהיה לכם קשה להזכיר. אחד אתם דווקא תפגעו לעצמכם בצורה.
אחד זה חורבה, אחד חורבה. זה חורים בגג, סליחה, נכנסים מים בגשם.
זה כאילו, זה קצת מתחת, זה פחות טוב מאשר המינימום אפילו של אלה שמוכנים, כמו שאמרתי כל עם המילה הלא יפה הזאת, לגור בתת-תנאים, כן? זה קצת מתחת לרמה, אפילו שהם זה המינימום. שיש חורים, שיש זה, שיש נזילות, כל הבית מלא עובש. זה, הקטסטרופות האלה, אי אפשר פשוט להזכיר אותם, אפשר, אבל לצורה כבר ממש נפגעת. כי אנשים כבר לא מוכנים לשלם חלטה. זה כמו ממש לגור באתר בנייה. שיש איזה שוק. יש אנשים שגרים באתר בנייה. כלומר, יש זוכרים שמוכנים לגור באתר בנייה ולשלם על זה במקום 3,000, ישלמו על זה 1,000. יש כאלה.
אתה אומר אחד, ואני נזכר סיפורים של אבא שלי. אבא שלי גדל בפלורנטין בשנות ה-50, בדירת חדר שהיא בחצר של בניין. הם גרו שם 4 נפשות, זוג הורים וזוג ילדים, להתקלח עם מים, הם היו צריכים לשפוך מקומקום לתוך כזה דוד זמני שהיה להם, ככה הם מתקלחים עם מים חמים. אז אתה אומר אחד, אני חושב על זה. לדעתי זה אחד.
על אליי, באמת, הדירות האלה, או החצרות, או האזורים האלה, שפעם אנשים גרו מחסנים, הסבו מחסן קטן כזה, מלא בריח של גריז ובנזין, אנשים גרים שם היום, גרו שם גם פעם, וגרים שם גם היום. אבל בכל מקרה, איך שלא מסובבים את זה, אם אני ברמה מתחת לסטנדרט הבסיסי ביותר, התשואה שלי כבר נמוכה, אז לכן אני צריך טיפה לעלות עם זה. אם אני ברמת מצב בערך 2 או 3, זה האידיאלי, אבל, והנה הטוויסט המעניין, ככל שאני משפר כבר את המצב, זאת כבר השקעה שלא לצורך לפעמים. כי שוב, כי מי הוא הקהל שלכם, הסוחר או הסוחרת, לא ישלמו כבר יותר מדי בשביל ה-luxurious appliances והגימור והפינישינג ברמה הכי גבוהה.
מאותה הסיבה שאמרת מקודם.
מאותה סיבה בדיוק.
מאותה סיבה כלכלית. שיש לנו את מה שזה must, אני רוצה לישון בלי שנוזל עליי גשם בלילה, אבל האם אני רוצה את הג'קוזי באמבטיה, זה נחמד, אבל אני לא יהיה מוכן לשלם את זה לאותו סכום שאני מוכן לשלם על הגג התקין לצורך העניין.
צריך להגיד, זה לא רק הג'קוזי באמבטיה, כי אתה צודק, גם הג'קוזי זה כאילו הברור שלו, אבל אפילו ששיפצתי את הדירה, אפילו להביא דירה משופצת, לא קריטי, לא נחוץ למי שרוצה לעשות תשואת השכרה כמה שיותר גבוהה. כי הסוחר, הוא ישלם יותר, שימו לב, הוא ישלם יותר על הדירה המשופצת, זה ברור. אבל התגמול שהוא ישלם יותר לא מפצה באותה מידה על רמת ההשקעה שהושקעה. ולכן זה קצת מקטין את התשואה, את תשואת ההשכרה על אותה הדירה ששופצה.
עכשיו, כדי להשתמש בכלל הזה לטובתכם, לטובתנו, אנחנו צריכים להכיר טיפה את השוק. זאת אומרת, יש שווקים מסוימים שבהם הסטנדרט של השיפוץ, מה שאני ואתה קוראים לו 2, הם יקראו לו, כאילו מה שאני ואתה קוראים לו 3, הם יקראו לו 1. זאת אומרת, שם נדרש שיפוץ של רמה 4, אתה מבין? יש שווקים מסוימים שבהם זה הסטנדרט, ואתם לא תצליחו להזכיר את הדירה אם תעשו פחות. אז לכן אתם צריכים להבין מה רלוונטי לשוק שלכם, אבל עקרונית, אתם באמת צריכים למצוא את הנוסחה הזאת, את אותו שיפוץ שהוא good enough בשביל השוק, ולא יגרום לכם להוציא באמת עלויות נוספות על שיפוץ, שלא יבוא לידי ביטוי בעלייה תואמת במחיר שכר הדירה, ולכן יורידו לכם את הצורה השולפת משכר הדירה, סליחה.
מסכים מאוד, עם כל מילה.
אוקיי, מה עוד?
עכשיו אפשר לדבר על משהו שמתכתב גם על השאר. גם אמרנו זה סטנדרט הגימור. כן, זה עוד פעם, זה קשור, אז לא נרחיב פה, אבל סטנדרט הגימור זה אומר, אם אתם עכשיו קונים דירה מקבלן, אז ככל שתשקיעו יותר בגימור, ככל שתשקיעו יותר בעלויות של הגימור, ככה אתם תקטינו לעצמכם את תשואת ההשכרה. ככל שתזניחו את תשואת הגימור, ותעשו, לא תזניחו במילה הרעה של זה, אבל ככל שתפחיתו את רמת הגימור, ותלכו לסטנדרט המינימלי הבסיסי ביותר, כך תגדילו את תשואת ההשכרה. הכל נורא נורא קאונטר אינטואיטיב, כי אנשים נורא אומרים, וואי, אני רוצה דירה יפהפייה, דירה שהיא בוננזה, כזו דירה מדהימה. לא. המינימלי זה הכי טוב, דווקא במובן הזה, זאת גם הסיבה, תשימו לב, הרבה פעמים דירות משקיעים, זה סטנדרט קבלן. המשקיעים לא מעניין, אתם משאירים את זה בסטנדרט קבלני, אומרים שישאר בסטנדרט הבסיסי ביותר. למה עושים את זה בדיוק בגלל אותו היגיון? ככל שתשקיעו יותר בגימור, הצועה שלכם תקטן, ככל שתשקיעו פחות בגימור, הצועה תגדל. ושוב, ואני רוצה להסביר אותם, זה לא אומר ש הסוחר לא ישלם יותר על דירה שנראית יותר טוב. הוא בוודאי שישלם יותר. אם שמתם אי, ואם שיפצתם עם גרנית פורצלן, ופרקטים בכל הדירה, וג'קוזי. ברור שהוא ישלם יותר על התענוג הזה. אבל התוספת במחיר, סתם כן לדוגמה, רק כדי שיהיה ברור מה אנחנו אומרים פה. נגיד, דירה רגילה תוזכר ב-4,000. נגיד. ותניב תשואה של נניח 3%. ואתם תעשו דירה שהיא דירה מאוד 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 ברמה. כמה הסוחר כבר ישלם עליה יותר? 4,300, 4,200, 4,400, הצלחתם לסחוט עוד 10%. כמה, מה עשיתם לתשואה? מאחר ששילמתם על כל הדבר הזה, מאות אלפי שקלים במקרים מסוימים, אז התוספת של עוד 400 שקל האלה בחודש, זה כאילו חסר, זה בטל ב-60, אל מול ההשקעה ששמתם.
בדיוק.
לכן זה מושך למטה התשואה, ואז אם הצדירה הסמוכה היא 3%, אתם תהיו 2.8, רק בגלל התוספת האקסטרה הזאת ששמתם. אז זה החשיבות. אתם תקבלו יותר כסף בכל חודש מהדירה הסמוכה, אבל התשואה תהיה יותר נמוכה. אז זה השוטפת.
סבבה. מה האלמנט הבא?
אלמנט הבא, גם הוא די הגיוני, ומתכתב, מי שכבר הבין עד כה מה אנחנו רואים, הוא גם הגיוני, אבל הוא גם מחדש ומרענן, ולא שם אותו הרבה. דירות ללא הצמדות. מה זה דירות ללא הצמדות? יש הרבה דברים שהם בגדר הצמדה לדירה, שהם לא must כחלק ממה שהדירה כוללת. בין אם זה חנייה, בין אם זה מחסן, בין אם זה מרפסות, בין אם זה דירות גג, דירות גן. כל משהו בגדר הצמדה לדירה, שהוא לא must כחלק גרעיני מהדירה, דווקא מפחית את התשואה על ההשכרה על הדירה במקרה הממוצע. אני רגע שם סייג לגבי חנייה, כי יש מקומות שבהם יש מה שנקרא תקן חנייה. איפה שיש תקן חנייה, עיריות דורשות מהסוחרים, מהמזכירים, או מבעלי הדירות, לקנות הדירות עם חניות, מסיבה אחת והיא שפשוט ככה זה התקן.
אבל זה רק
כי
בדירות,
זה מצוקת חנייה.
זה רק בבניינים שנבנו אחרי שיצא
רק
התקן.
רק בבניינים חדשים. לא רק איפה שיש תקן חנייה.
ואגב, גם לגבי זה, לא יודע לאן העולם הולך, כי נראה לי יש סיכוי טוב שעכשיו, בשנים הקרובות, עם התפתחות התחבורה הציבורית, כמו שדיברנו על זה בפרק הקודם, ובגלל שהביקוש ימשיך לעלות באזור, במרכזי הערים הגדולות, יכול מאוד להיות שעיריות כדי להימנע ממצב של עומס משוגע בכבישים, אולי יבטלו את התקן הזה במקום מסוימים, אולי.
נכון, נכון מאוד, אבל כל הזמן שזה קיים, גם בארץ וגם בחול, אז כשיש תקן חנייה, אין לכם ברירה לקנות עם חנייה, ואז זה גם בדרך כלל מתכתב עם באמת צורך אמיתי שיש בשוק, לכן צריכים כן לשלמו על זה תשואה ראויה. אבל, אם אין חובה כזאת, אז הצמדות כמו חנייה, מחסן, מרפסות אפילו, זה אמנם שווה את הלב ושווה את הנפש, אבל זה לא מועיל לתשואה השוטפת הכללית שלכם. ודווקא זה מושך אותה כלפי מטה. זאת אומרת, כדאי להימנע מלרכוש עם הצמדות, כדאי להימנע מלרכוש עם מרפסות, אם המטרה שלכם היא תשואת ההשכרה. שוב, אם המטרה היא תשואת ההשכרה. אגב, הרבה אנשים יכולים להגיד, רגע, אבל אם אני קונה דירה, אז אולי יגור שם עכשיו סוחר, אבל אולי הבת תגור שם, הבן יגור שם עוד כמה שנים. אז זה משהו אחר, זה כבר שיקולים אחרים. אנחנו דברים פה רק על השיקול הכלכלי הקר של דירה להשכרה למשך, לא יודע מה, עכשיו 50 שנה אתם רוצים להזכיר את הדירה הזאת. אז זה הרעיון.
עוד אלמנטים?
כן, אנחנו צריכים לקחת דירות שהן סטנדרטיות, אבל שואף למינימום. סטנדרט שואף למינימום זה אומר, למשל קומת הדירה, כדאי לשאוף לקומה נמוכה יותר מאשר גבוהה יותר. שוב, על הנוף אתם תשלמו יותר כסף, אבל זה לא יבוא לידי ביטוי בצורה.
בדיוק, תשלמו באחוזים, תשלמו אחוז ממחיר הרכישה שהוא הרבה יותר גבוה מהאחוז הנוסף שיקבלו בדיוק.
משיפור ההכנסה, מהשכירות.
כן, מהשכירות.
אז כדאי קומה נמוכה כמה שניתן. שימו לב, קומת קרקע זה חוקים משלה. כלומר, קומת קרקע זה כבר מספרים אחרים, ולפעמים זה טוב, לפעמים זה לא טוב.
אגב,
לכן כדאי קומה ראשונה מעל עמודים.
בישראל זה טוב, אנחנו מכירים שווקים מסוימים באירופה שבהם זה זוועה, קומת קרקע.
לגמרי, לגמרי. יש מקומות טוב, יש מקומות פחות טוב, זה תלוי גם במה, איזה מקום אנחנו נמצאים. אבל שימו לב, קחו בחשבון שקומה ראשונה ומעלה זה עדיף, אלא אם כן למטה יש איזשהו מטרד. אם יש מטרד, גם זה לא סוף העולם. לפעמים אנשים מוכנים לגור לקנות דירה עם מטרד, ישלמו הרבה פחות, אבל הסוחר ישלם די אותו דבר כמו השכן שלו. כי שוב, סוחר לא אכפת לו, אז שנתיים אני אריח פה ריח של טיגונים. לא מפריע לו. אבל בעלים שקונה את הדירה הזאת, לא יסכים לשלם כי הוא יושב עכשיו על הנודלס בר שהקימו בו. אז זה המצב של קומה. גם בנושא של קרבה פיזית, ממש ממש נגיד לתחנת רכבת, או ממש ממש נגיד לאיזשהו, לקניון, קרבה שהיא ממש פיזית, בעניין של מטרים, זה לא מועיל לצורה, כדאי טיפה, זה, כאילו, לא, כשאמרנו קודם, בהקשר לפריים לוקיישן, זה די מתכתב עם זה. גם בתוך אותו פריים לוקיישן, גם בתוך הזה, עוד דירה שתיים אחורה, הקונה יסכים לשלם על זה מאוד מאוד, הרבה מאוד כסף, כדי הוא ממש על התחנה, אבל הסוחר, מה זה חשוב לו? 10 דקות הליכה, 8 דקות הליכה, 6 דקות הליכה, כמעט חסר חשיבות. תסתכלו שנייה, מי שמכיר קצת המחירים, נגיד, בתל אביב, יכול להסכים שהוא יראה מסביבו, לא משנה איפה אנשים קונים, בין אם זה על רחוב דיזינגוף, בין אם זה באחד רחובות על יד, בין אם זה יותר קרוב לים, פחות קרוב לים, די אותו שכר דירה.
בדיוק.
די אותו שכר דירה, וגם זה כמעט לא משנה שנת הבנייה ורמת, כאילו, כולם פחות או יותר די אותו שכר דירה. לכן, אתם רואים, אז המספרים האלה מוכרים את עצמם, נגיד, בעיר כמו תל אביב, זה מאוד קל לראות את זה, אבל זה קורה ככה סטטיסטית בכל פינה בארץ וגם בחוץ.
זאת אומרת, אתה אומר שלסוחר זה לא מעניין, אז זה לא שזה לא מעניין אותו. שוב, זה כנראה, ובאזורים מסוימים, יעלה את שכר הדירה. אבל יעלה את שכר הדירה, באמת, כמו שאמרתם מקודם, בזוטות, במחיר שלא יפצה אתכם על התוספת ששילמתם בקניית הדירה. אוקיי, והאלמנט השמיני?
האלמנט השמיני, שהוא אלמנט לא יותר מדי חשוב, כי הוא לוקח אותנו לשוק אחר, אבל כן, כדי לציין אותו, זה להשקיע בשווקים שאינם מגורים. כלומר, שווקים מסחריים, תיירות, ריטייל, קימונאי. השווקים האלה, שם אני אגדיל את תשואת ההשכרה השוטפת, כי אני הולך לשווקים שהם פחות גרעיניים בליבת הנדלן, אני אגדיל את רמות הסיכון שלי, אבל שוק המגורים בדרך כלל השוק הכי סולידי והכי יציב והכי בריא, ולכן שם בדרך כלל התשואה תהיה יותר נמוכה להשכרה. אז זה עוד פעם, אם אני רוצה ממש להגדיל, ללכת למישור, אבל זה מצריך ממש מישורים אחרים ועבודה אחרת, למשל, סתם כדוגמה, נגיד על דירה, במרכז הארץ אני אעשה נגיד 3%, אבל אם אני אעשה אותה ל-Airbnb, אני יכול לקפוץ כבר ל-5%.
בפוטנציאל.
בתקופות שהן לא קורות. כן, במובן.
אוקיי, אז בואו נעשה סיכום ככה קטן של הנקודות, האלמנטים שאמרנו. אם, שוב, הפרק הזה, אם אתם באמת מוטרפים לגבי התשואה השוטפת מהשכירות, ואתם אומרים, איך אני יכול עכשיו להעלות את התשואה השוטפת מהשכירות? אנחנו הזכרנו פה סך הכל 8 אלמנטים. דיברנו על גודל הדירה, אמרנו שככל שהמטראז' של הדירה קטן יותר, ככה תשואה פר מטר רבוע, ולכן גם התשואה שוטפת, כן, פר הדירה, היא גבוהה יותר. בדומה לזה, אנחנו גם אמרנו דירות מחולקות, כי אז לקחתי דירה גדולה, ולמעשה ייצרתי ממנה כמה דירות שהן יותר קטנות. דיברנו על האזור. האם, זאת אומרת, המרכז של המרכז, לעומת שכונות פריפריאליות, או ערים פריפריאליות, ואגב, הסברנו, זאת אומרת, ההיגיון לכל הדברים האלה, זה אותו היגיון של התועלת שולית הפוחתת. שזה יבוא לידי ביטוי בשכר הדירה, אבל במחיר יותר נמוך, מחיר שלא יפצה אותנו על האקסטרה סכומים שאנחנו שמים.
בדיוק, ממש כך.
ולכן גם אמרנו, דירות שהן צריכות במצב סביר, אבל לא ראו מדי, זוכר אמרנו בין 1 ל-5, אז אמרנו שאתה אמרת 2-3, אבל זה פר שוק, אתם מבינים את הכוונה. בהתאם אמרנו גם סטנדרט גימור, זאת אומרת בדירות חדשות, לא ללכת על דירות שהן יותר מדי בוטיקיות, יותר מדי משופצות. דיברנו על הצמדות, גם הצמדות, ככל שאתם לא חייבים אותם, ואתם באמת מה שחשוב לכם זה התשואה שוטפת מהשכירות, אז אין לכם סיבה לרכוש אותן, ודירות סטנדרטיות ככל הניתן, ואמרנו שהתשואה בשווקים שהם לא למגורים, נדלן מסחרי או נדלן תיירותי או דברים כאלה אחרים, גם שם התשואה היא תהיה יותר גבוהה.
נכון.
וזה מוליך אותי לדבר הבא, שבואו נדבר שנייה על המשמעויות.
רק כן. שנייה משפט. משפט אחד, ואז נגיד את המשמעויות שהן חשובות. כל מה שאמרנו בפרק הזה, זה בממוצע. זה לא אומר בשום פנים ואופן שאנחנו עכשיו אומרים, תמיד תצפו לתשואה יותר גבוהה בפריפריה מאשר המרכז. תמיד תצפו לצוא יותר גבוה, במטר נמוך, מאשר מטר גבוה. זה הכל בממוצע, במספרים הגדולים ככה זה עובד. כמובן, כל אחד יכול להגיד, כן, מצאתי איזו עסקה, קניתי מהאי, קניתי מהאו, יש לי 12% צוא. אחלה, סבבה, לא, זה שלך, לא מתווכח. אז חשוב להגיד, זה הכל במספרים הגדולים, בממוצע, ולכן זה עניין של כזה, מי שמחפש יותר כזה לעשות, לחשוב על זה במונחים יותר רחבים. זה המטרה של הפרק הזה.
נכון מאוד, עכשיו יש לי כמה דברים גם מאוד חשובים להגיד בנושא הזה. קודם כל, זה טוב שסיימנו גם עם שהזכרת שוב את המקומות יותר פריפריאליים לעומת מרכז, וגם שדיברנו על השווקים שהם לא למגורים. אנחנו יודעים הרי שצועה הולכת יד ביד עם סיכון. ככל שהצועה יותר גבוהה, ככה גם הסיכון יותר גבוה. זה כלל יסוד, זה לא רק בנדלן, בכל עולם ההשקעות באשר הוא. ובדיוק כשהזכרת את זה, הרי זה גם אמרת את זה, כי זה קצת, כשאנחנו שאנחנו מכירים שווקי נדלן, זה קצת צובט לנו שאנחנו, אתה אומר ש-Airbnb או נדלן מסחרי, אני לא יכול לומר לכם, אל תעשו את זה, כן? אבל ברור לכם שזה השקעות עם רמת סיכון משמעותית יותר גבוהה, כן? שבסוף, אגב, שימו לב, בהרצלים, זה לא בטוח שזה הרבה יותר משתלם, כן? זה יעלה את התשואה השוטפת מהשכירות, אבל לא ברמה כזאת, היא באחוז לפה, אחוז לשם, שהוא... כי אתם צריכים לשאול את עצמכם, האם זה באמת מתגמל אותי על הסיכון, דירת Airbnb שלא תהיה עכשיו מוזכרת תקופה, או דברים כאלה. דבר שני, זה, אני רוצה להזכיר את מה שדיברנו לפני כמה פרקים, פלג, את מחירי הסחירות לעומת מחירי הנדלן, שבסוף, אם אתם מפוקסים כל כך כל כך על הצועה שוטפת מסחר הדירה, יכול להיות שאתם מפספסים את התמונה הגדולה. כי אנחנו רואים הרי שמחירי הסחירות, ודיברנו על זה, תאזינו לפרק שעשינו מחירי הסחירות לעומת מחירי הנדלן, הם לא עולים באותו יחס שמחירי הנדלן עולים, בוודאי אגב בישראל, אבל בכל, כמעט בכל שוק שהוא מתנהג בצורה בריאה, מחירי הדיור עולים ברמה הרבה יותר מתקדמת, הרבה יותר גבוהה והרבה יותר פרוגרסיבי ביחס למחירי הסחירות. ולכן אני חושב שהשיקול, בטח בשוק כמו בישראל ובשוק הנדלן למגורים, אני חושב שמי שמתמקד רק בשכר הדירה, הוא מפספס פה את האפיק הצועה המרכזי שלו. הרבה אנשים גם שאומרים צועה, הם מדברים רק מה הצועה שוטפת, אבל זה חלק מאוד מאוד קטן מהתמונה. בטח בישראל שוק שעולה פלג בממוצע בכמה אחוזים בשנה?
תלוי באיזה מקום.
מרכז גוש דן.
אז כזה בסביבות 10%, 8%.
בשנה. ממחיר הרכישה.
בתקופה מסוימת, כן.
שזה, שימו לב, שזה פי 2 ופי 3 יותר מהצועה השוטפת מסחירות. ולכן אני אומר שההתעקשות הזאת, על להסתכל רק כמה אני עושה בכל חודש, מה הצועה השוטפת, אני לא מזלזל בה, אני לא אומר שזה לא צריך להיות חשוב, אבל זה, צריך לשים את זה במקום היהודי שלו, בכלל הפאזל, זה חלק מפאזל. הפאזל שאני ואתה קוראים לו תמיד צועת, לא רק אני ואתה, כן, זה מונח איזה, צועת ה-IRR. זה בסוף התמונה המרכזית. ודיברנו פה הרבה דברים, יכול להיות שצרם עליכם באוזן, שאמרתם לצורך העין, רגע, קומה נמוכה יותר, אבל מה אכפת לי? כשאני אמכור את הדירה, אז דווקא תהיה חשיבות הרבה יותר טובה, חזקה לקומה הגבוהה. נכון מאוד, אם צרם לכם לדוגמה בקטע הזה, אז אני רואה איתכם את זה עין בעין. כי בסוף, במחירה, בשוק כמו בשוק הישראלי, אתם כנראה תעשו את הצועה המרכזית שלכם, ולא מה הצועה שוטפת מהסחירות. אז זה משהו שלדעתי מאוד מאוד חשוב לקחת בחשבון.
אני מאוד מאוד מתחבר, ובכלל אנחנו גם התחלנו עם הדיסקלמר הזה בהתחלה, שאין כאן איזה קריאה ללכת דווקא לצועות הגבוהות בהשכרה. יש כאן קריאה לעשות החלטה שהיא החלטה נכונה ונבונה ככל הניתן, ולבדוק את הדברים. אבל היה פה איזשהו סוג של ניסיון לתת גם מענה לכאלה שמה שהם מחפשים, זה באמת את הדבר הזה, מכל מיני סיבות. יש כאלה למשל אומרים, ואני מכיר את האמירה הזאת, את הרבה נדלניסטים, לא מעניין אותי עליית ערך, אם יהיה זה בונוס. מסכים איתך, זה, לדעתי זה מעיד הרבה פעמים על פשוט התעלמות מרחיב אדיר, אדיר בהשקעה. מאוד מאוד משמעותי. כמובן אם אנחנו מתעלמים גם מירידות ערך אפשריות, שזה בכלל הזוי. אבל לטובת אנשים שאומרים, אני מסתכל רק ואך ורק על צועת ההשכרה, שזה נועד הפרק הזה, איך אני יכול לשפר, והנה נתנו בו כמה כלים.
הוא רלוונטי לכולם, גם למי שמסתכל על הערב, כי יכול להיות שיש דרכים שזה, אני רק אומר שתמיד תסתכלו על המשמעויות, גם איך זה ישפיע, לא רק על הצעה שותפת, כל מהלך כזה, איך הוא גם משפיע על היכולת של למכור את הדירה, כי בסוף אתם צריכים לראות את כל הפאזל.
לגמרי.
זה מה שאני אומר.
לגמרי.
ושנייה לפני שאנחנו מסיימים, מאוד מאוד חשוב לנו שתדרגו את הפודקאסט שלנו. אם אתם אוהבים את התכנים שאנחנו מביאים לכם כאן מדי שבוע, בבקשה תדרגו אותנו, אפשר לדרג בכל הפלטפורמות המובילות. זהו, פלג, שיהיה לך סופש נפלא.
סופש נפלא, אבל דרגו 5, נוציאים גבוה.
אם אתם כבר מדרגים.
אם אתם כבר מדרגים. ביי ביי.